אהלן ליאור, מה נשמע?
בסדר, אלכס, מה המצב? מתאושש מהוואי?
וואי וואי, התאוששות קשה, במיוחד, וואי, האמת שאתה יודע, רציתי להביא כמה כובעים פה לאכול,
כן.
אחרי ההימורים שלי מהפודקאסט הקודם, משבוע שעבר.
כן, כן, אני זוכר.
אני חושב שהרבה זמן לא טעיתי ככה בהימורים.
תשמע, לקחת הימור רציני עם לאנגה, אמרת שהוא לא יסיים, בסוף הוא ניצח. אבל שמע, אני לא חשבתי שהוא לא יסיים, כי לא חשבתי שאתה טועה. אבל הבנתי למה אתה אומר את זה. א', כבר היה פעם אחת בהוואי שהוא לא סיים. הוא פרש בצומת של קוואי היי ברכיבה. והוא כמובן לא הולך ונהיה צעיר יותר, אז כאילו זה גם נראה הגיוני מהבחינה הזאת. אתה יודע, יכולתי להבין למה אמרת את זה, אבל דווקא אני חשבתי שאם מישהו לא יסיים זה יהיה לידלו, וגם אני טעיתי, הוא סיים, אבל גם אני לא הייתי רחוק בכלל, כלומר, אני הייתי בטוח שהוא פורש, אחרי שהוא היה נראה ממש רע בריצה.
ממש, ממש ככה. אבל טוב, אבל בוא לא נקפוץ קדימה מדי, ונגיד קודם כל שהפרק הזה הוא... אתה קראת על הפרק הזה לעכברי ברזל בלבד. אני חושב שאולי לא רק, אתה יודע, הרבה אנשים עוקבים אחרי הפודקאסט, אבל ספציפית הפרק הזה באמת אנחנו נתמקד בהוואי, במה שהיה בתחרות, ואני מניח שמכל דבר שנדבר עליו גם נגיע גם לדברים מקצועיים, ואני חושב שגם למי שאולי פחות אחרי הקו אחרי הוואי, זה עדיין יכול להיות מעניין.
כן, כן, זה ספשייל אדישן לסיכום אליפות העולם באיש ברזל שהייתה בהוואי בשבת האחרונה, אבל באמת אני בטוח שנדבר על הרבה דברים מקצועיים שהם רלוונטיים עוד פעם גם לטריאטלטים שלא עושים איש ברזל וגם לרצים, לרוכבים, שחיינים, כי יש פה הרבה מאוד נושאים שקשורים בתחרות.
כן. אז טוב, בוא נתחיל. אני חושב שאפילו לפני שנתחיל לדבר על התחרות עצמה, אולי עוד פעם נזכיר על כמה ימים לפני, ובאמת המזג אוויר לקראת התחרות, ומה היה בבוקר התחרות.
קודם כל, בהוואי התנאים הם תמיד קשים יחסית. עומס חום, שהוא קשור גם בטמפרטורה, גם בלחות, גם בקרינה מאוד חזקה של השמש, וגם החזר מהכביש ומהלבה. בעצם כל האי הזה הוא אי געשי, אז הכל שם זה בעצם לבה, וזה הכל שחור, וההחזר הוא מאוד מאוד חזק. יש שם ימים מעוננים, יש שם ימים בהירים, לפעמים יורד גשם, השנה ירד גשם בריצה אחרי הצהריים, הוא היה... מקצוענים כבר סיימו, אבל כל הספורטאים האחרים עדיין היו על המסלול. מזג האוויר הוא הפקטור הכי גדול בתחרות. המסלול הוא קשה, אבל הוא לא הבעיה. אם היו תנאים טובים, אז המסלול הזה היה אחלה. אבל התנאים הם קשים, לפעמים הם קשים מאוד. אני חושב שבמדד הוואי הייתה שנה... טיפוסית, כאילו, נקרא לה בינונית.
לא הייתה שנה, אפילו? אוקיי.
לא הייתה שנה מהירה, במיוחד. כלומר, לא היו תנאים חריגים לטובה, ולא היו תנאים חריגים לרעה. אני גם יכול להגיד לך את זה יותר ספציפי. בשחייה היו תנאים טובים יחסית, כלומר, כן. קצת חריגים לטובה. ברכיבה היו תנאים טיפוסיים להוואי, ובריצה היו תנאים... טיפוסים להוואי אפילו פלוס, כלומר היה על הצד החם של הוואי, בריצה.
כן.
אבל בסך הכל היו תנאים טיפוסיים להוואי, אז כל מי שחושב שהתוצאות מהירות כי היו תנאים טובים או חריגים לטובה, לא, זה לא.
תראה, עקבתי גם אחרי התחזית בזמן התחרות, אני חושב שבזמן הרכיבה היה סביב ה-29 מעלות, אצל המקצוענים, כן?
אני אעצור אותך. זה קשקוש. לא, מה שאתה אומר זה קשקוש. התנאים, הטמפרטורה שרואים באפליקציה היא קשקוש. הבנת מה אני מתכוון?
אבל נכון, אבל צריך לשכלל גם את הלחות, כן?
לא, תקשיב, אני עוד פעם אומר לך. זה בצל בתוך תידנית. אני לא יודע איך הם מודדים את זה. אוקיי? אתה יכול לשאול את כל החבר'ה שהשתתפו השנה בהוואי, את הישראלים, אתה גם יכול להיכנס לפורום של הסלוטוויץ', אין שם שום דבר שדומה ל-29 מעלות, בשום שעה בין 9 בבוקר ל-4 אחרי הצהריים, אוקיי? כלומר, יכול להיות 29 בבוקר כשאתה בא לתחרות, אבל זה הרבה יותר חם מזה. אני גם הסתכלתי באפליקציה, אז אני מבין מה אתה אומר. אני אומר לך שבפועל זה הרבה יותר חם. לא רק בגלל החוט, גם אני אומר לך, אתה עומד בחוץ, כאילו זה הרבה יותר חם מ-30 מעלות.
וואו, אוקיי. טוב. כן.
אז אני אומר, כאילו, זה נורא מתה, כי באמת אנשים גם יושבים בבית ואומרים, שמע, אמרו בשידור, כולה 29 מעלות, מה, זה לא כזה נורא, אנחנו בישראל פה מתאמנים בתנאים האלה, ועשינו חצי איש ברזל בעמק הירדן, בחום יותר, אי אפשר להשוות את זה. אני אומר לך שהוואי, כל מי שלא היה שם תמיד חושב שזה לא כזה נורא, כל מי שמגיע לשם אומר, עכשיו אני מבין. אתה יכול לשאול, באמת, החבר'ה שהיו פעם ראשונה, ואתה יודע, יצא לי לדבר עם אנשים, שהיו פעם ראשונה בהוואי השנה, והם אמרו לי, לא משנה כמה אמרו לנו, כמה שידורים ראינו, כמה עקבנו, כמה זה, עד שאתה לא שם, אתה לא מבין את זה.
וואו, אוקיי. וואו. טוב, שמע. טוב, אז היה קשוח כמו תמיד, אתה יודע, אתה אומר היה סטנדרטי, אני לא רוצה לדעת מה זה יום רע וחם.
היו שנים, היו שנים. בשנים האחרונות לא היו הרבה פעמים כאלה, היו יותר פעמים דווקא חריגות לטובה. בשנים האחרונות, אני גם יודע להשוות השנים שאני הייתי, אז אתה יודע, עוד פעם, זה גם הרבה עניין של רוח, לפעמים ברכיבה יש הרבה רוח, יכולה להיות רוח פנים, רוח גב, יכולה להשתנות תוך כדי היום, למשל, אני אתן לך דוגמה, שנה שעברה הם רכבו 4.07, אבל בחזור, סליחה, היה להם המון רוח גב, כל המקצוענים אמרו,
כן.
שבחזור היה להם המון, השנה לא היה להם את הרוח גב, ועדיין ליד לא הוריד 10 דקות ברכיבה.
כן, okay? זה בכלל מטורף, אבל בואו אנחנו נגיע לזה.
סבבה, אין בעיה.
כן. טוב, אז בואו נתחיל לדבר על יום התחרות, ותמיד, אתה יודע, אנחנו גם אוהבים לדבר על הציוד של המקצוענים והתנוחות, אבל אתה יודע, לפני שבכלל אני אולי אגע ביום, אני פתאום נזכרתי באמת שיש משהו שמאוד הפריע לי בימים לפני דווקא. וראיתי כמה מקצוענים מרכזיים שמחליטים, אתה יודע, לשנות את הגודל של הקרנט כמה ימים לפני, להחליף את הפלטות, אתה יודע, לעשות שינויים די גדולים, אתה יודע, שמאוד יכולים להשפיע על הרכיבה, במיוחד ברכיבה כל כך ארוכה. אתה יודע, אתה אומר שאולי המסלול שם די על פניו לא יותר מדי קשה, אתה יודע, מבחינת טופוגרפיה, ועדיין, אתה יודע, לעשות כאלה החלטות כמה ימים לפני התחרות.
אז אני אגיד לך, כמעט כל שנה בהוואי יש איזה מוטיב של דברים שקשורים בציוד או ביגוד או תזונה. או השנה, אפשר להגיד שזו הייתה שנת הפלטות והבקבוקים, אוקיי? הפלטות ומתקני הבקבוק. בסדר? מבחינת הציוד שראינו. המקצוענים, זה טרנד שאנחנו רואים בשנים האחרונות, אבל השנה הוא היה הכי חזק שראיתי אי פעם. רוכבים עם פלטה גדולה על הקרנק מקדימה, יותר גדולה מרוב האנשים, אוקיי? או יותר גדולה מאיתנו. למשל, אני רוכב עם שימנו 54-40, שגם ככה זה יחסית חריג.
כן, זה
יחסית
גדול.
על האופני נגש.
כן.
כן. אבל הם, א', חלקם רוכבים עם פלטה אחת, במיוחד מי שרוכב עם סרם, וב', הם רוכבים עם פלטה הרבה יותר גדולה מ-54, רובם רוכבים עם 56 ומעלה.
כן.
השנה ראינו פלטות של 60.
שזה רוכבי אופניים כבר בדרך כלל.
כן, 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 כן. זה פלטות של אלופי העולם בנגש. אני מדבר על אלופי העולם הגדולים, כל הפיליפו גאנה וכל החברה האלה. אז אתה יודע, גם ליידלו וגם דיטלב, אבל גם לנגה. לנגה רחב פלטה 61 לדעתי מקדימה. ומה שאמרת לגבי האנשים שהחליפו ברגע האחרון, לפחות לפי מה שאני יודע, היחידי שהתנהג ככה היה מיודענו
סנדרס.
כן, שראה את כולם מחליפים, נלחץ, והחליף גם. שזה בעיניי חוסר מקצועיות, שכונה, אבל זה סנדרס.
זה מאפיין אותו, זה בדרך כלל ככה, לא?
כן. הוא ראה את כולם עושים את זה, אז הוא עשה את זה גם. אגב, מקצועית יש בזה הרבה היגיון, כי הירידה מהאווי, יש שם הרבה קטעים שאם יש לך פלטה גדולה, אתה יכול לפדל ביעילות. כי,
במיוחד כמו שאמרת, אם יש רוח גב, נכון? זה בכלל, פשוט אין להם מספיק הילוכים.
נכון, נכון. אני נגמרו לי הילוכים שהייתי שם. ולכן יש בזה היגיון. ועכשיו, ברגע שהם אחד עושה את זה, שניים עושים את זה, שלושה עושים את זה, האחרים במידה מסוימת חייבים ליישר קו, כי אחרת מה שיקרה יברחו לך. אם עכשיו אתה רוכב באיזה סוג של שיירה, ואתה עם פלטה 54 וכולם עם פלטה 60, הם ניסו 70 כמש ועדיין יפדלו, ואתה לא תצטרך לנסוע במהירות הזאת.
כן. לא, תראה, זה מאוד הגיוני, אבל אתה יודע, זה תוכן את הרגליים גם, לא? בצורה רצינית מאוד.
אלא אם יש לך קסטה שיש בה הילוכים של 30 ומעלה, ויש לך כמובן רגליים חזקות והכל, אין שם עליות תלולות. יש עלייה אחת של כמה מאות מטרים בתחילת הרכיבה שנקראת פלני, אבל זה באמת כמה מאות מטרים ושטויות. חוץ מזה, גם בעלייה להאווי, זה לא באמת עלייה אחת רצופה, והיא לא באחוזי שיפוע גדולים, זה הרוב 3%, 4% כזה. אז אין להם בעיה עם הפלטה הגדולה, כי יש להם בקסטה מאחור 30 שיניים, 32 שיניים, זה מספיק להם. אתה יודע, זה חבר'ה חזקים, קלים, ואתה יודע, הם בכושר טוב. אז מהבחינה הזאת, אני לא חושב שיש בעיה. אתה יודע, לפעמים ההחלפות האלה הם מקור לתקלות וזה, אבל השנה לא ראינו שום תקלה טכנית, אני לא ראיתי שום תקלה
נכון,
טכנית.
נכון, נכון, זה עבד ממש חלק, לפחות אתה יודע. האמת שאיכשהו השנה תמיד יראו רק את לרוב את הראשונים, אז קשה להגיד, אבל אנחנו לא מכירים איזה משהו יוצא דופן שהיה השנה, נכון?
אני לא שמעתי על שום מקצוען שהייתה לו תקלה טכנית שהשביטה אותו. יכול להיות שפספסנו מישהו, כי אני יודע שיש כאלה מקצוענים שלא סיימו, אבל בטח לא מכל המועמדים הרציניים וזה, אצל כולם לדעתי האופניים עבדו חלק, להבדיל ממה שקרה, נגיד בניס עם אניוג, שבכלל לא הספיקה לרכוב, וישר היה לה פאנצ'ר ונגמרה לה התחרות.
אגב, פתאום דווקא כן הזכרתי באיזה משהו ששמעתי שכן קרה לפחות לשתי מקצוענים, היה להם כל מיני בעיות עם עם הגרמין, שלא יודע, פתאום בשטח החלפה הגרמין נשתגע, ואז אתה יודע, אני חושב שליון שוולר נראה לי,
כן.
בכלל רחב בלי גרמין, כי הוא פשוט לא נדלק לו, ואחד אחר, אני לא זוכר מי זה היה כבר, שהוא הלך לשחייה, אז הגרמין לא עבד לו, ואז סידרו לו את זה בזמן שהוא שחה. אז אתה יודע, הם גם בני אנוש.
כן. כן, אז, כן, ברור, ויכול להיות כי... תקלות, אין מה לעשות.
אני מכיר, אתה יודע, הרבה, אתה יודע, לנו בדרך כלל פתאום בשנייה האחרונה, קוראים לך כל מיני דברים מלחיצים כאלה, אז אתה יודע, אתה רואה שזה גם אצלהם.
מה אתה אומר על כל תופעת המתקנה בקבוק? גם מקדימה וגם מאחור. תן לנו רגע את ה... בתור אחד שמתעסק עם זה הרבה על האופניים שלך, תן רגע את הפרשנות שלך לעניין הזה.
טוב, תראה, אתה יודע, הכל התחיל מהבקבוק בחזה של מגנוס דיטלב, בעצם מתחת לחליפה, בעצם עכשיו הוציאו איסור גורף
רגע, מה היה הרעיון? תן רגע הסבר מה היה הרעיון למי שלא
מכיר. בעצם שזה סוג של סוגר לך יותר את המרווח לשלדה, זה יוצר מין כמו יותר... כמו פיירינג או אווירודינמי יותר. אתה יודע, וגם אמרו תונך דיטלב שיש לו חזה הרבה יותר, סליחה דיטלב, בלומנפלד, אתה יודע שעם החזה העצום שלו והבטן, שזה כביכול הוא לא צריך בקבוק, ואתה יודע, ובגלל זה הוא גם כביכול יכול לרכב בצורה, אתה יודע, אולי הוא רוכב יותר מהר. יש פה הרבה מאוד וריאציות על ה... בעצם על הסגירת מרחק הזה בין הטופ טיוב לחזה. אתה מכיר עוד דברים?
לא, עוד פעם, הם רחבו עם בקבוקים בחליפה, כי אז במנהרת רוח באמת הם בדקו את זה. בהתחלה דיטלה ואחרי זה הנורווגים, והגיעו למסקנה שזה יותר מהיר, ששמים בקבוק בתוך החליפה בחזה. ואז עשו את זה, ועכשיו הם התחילו לשים מתקני בקבוק, שבסוף ממקמים את הבקבוק בעצם...
בעצם באותו מקום.
באותה פוזיציה מקדימה. חלקם רוכבים כבר עם שני בקבוקים מקדימה. כל מיני וריאציות של בקבוקים
כן,
מקדימה.
כן, כן.
זה גם זה... הטרנד של הבקבוקים מאחור, שזה לא רק לתזונה, זה גם מאחור, אתה יודע, אם אתה שם איזה מין מתקן כזה שנראה כמו סנפיר, אז כנראה גם יתרון אווירודינמי.
אז מאחור. זהו, זה יתרון אווירודינמי ברור. העניין שגם דיברנו על זה כאן בעבר, לפי החוקה, אסור לשים משהו באמת כזה, שאבל לא באמת משמש אותך בתחרות למשהו שאתה צריך כמו תזונה. אז לכל דבר כזה שאתה שם, אתה צריך למצוא תירוץ. זאת אומרת, הבקבוק שם צריך להיות מלא במשהו. זאת אומרת, אם עכשיו מישהו פותח את הבקבוק מראש ומגלה שאין שם כלום, יכולה להיות בעיה, אני חושב. זה כאילו עילה לפסילה. וגם יש איזה עניין בחוקה, שהם אמרו שמתקן עיראי שכזה, שאגב, אתה רואה הרבה כאלה היום, שהוא גם לא חוקי, וזה צריך להיות, להגיע מחברה מוסדרת, משהו שבעצם יוצא בעצם בצורה מסחרית, כמו קניון, כמו אנחנו רואים הרבה מתקנים כאלה של קניון. שמה, יש את החוקה, ובסופו של דבר מה שקורה במציאות, וכרגע זה פרוץ לגמרי. הכי מצריק פה בעניין הזה שעכשיו, תדו, אנחנו כקבוצות גיל יכולים עכשיו להגיע לתחרות עם איזשהו מתקן שכזה, ויכולים עוד לפסול אותנו ולהגיד שהמתקן לא תקני, בזמן כן. שאתה רואה את המקצוענים עם משהו כזה. כן. זה קטע די מעצבן, ואתה באמת רואה שהפעם הם לקחו את זה כל כך כל כך רחוק. הרבה פעמים אנחנו מדברים כאן על marginal gains, אתה יודע מה, הדברים הקטנים שאתה יכול להרוויח, אז אתה יודע, מגנוס דיטלב עם שלושה בקבוקים מאחורה, והבנתי שהוא תכנן שם משהו הרבה יותר מטורף, שפשוט פסלו לו את זה מראש. השיפוט כן. אמור לה שהוא לא יכול להשתמש בזה, זה גם משהו שקשור לבקבוקים. אין לזה סוף, יש כל מיני תיאוריות לגבי למה הם ממקמים דווקא שלושה בקבוקים ככה, בגלל שעל האוקף רבים מהם יושבים מאוד מקדימה, וזה זה סוג של משאיר מרחק מאחורה, להעביר להיכנס. ואז אם אתה שם את הבקבוקים, זה יותר אווירודינמי, הם בדקו את הכל במנהרות רוח. תראה, אין לזה סוף. אתה יודע, אני גם, אתה יודע, רחבתי עם הגוק בחליפה, יש לי גם מתקן כזה שאתה שם אותו עכשיו, אתה יודע, שיהיה קרוב לחזה. אבל שמה, זה באיזשהו מקום, אתה יודע, זה מתחיל להצבן אותי כבר. אתה יודע, אין לזה סוף.
כן, כן, כן. שמע, הם מנסים להיות כמה שיותר מהירים, וכל דבר שאתה יודע, יכול לאפשר להם לנסוע יותר מהר, הם מנסים. אז אתה יודע, בהקשר של הבקבוקים, חוץ מזה, שתשמע, בהוואי, הנוזלים והמלחים, וגם התזונה, זה פקטור מאוד משמעותי. אז הם אומרים, אוקיי, אם אני גם יותר מהיר, וגם יש לי עליי את הבקבוקים, התזונה שלי וזה, אז זה יתרון גדול. העליות שם הן לא מאוד משמעותיות, אז כאילו זה לא, אתה לא מרגיש שאתה עכשיו, שאתה שם בקבוקים על האופניים, אתה סוחב המון משקל מיותר, אתה מבין? כאילו זה לא עכשיו איזו תחרות כמו ניס, שאתה אומר, תשמע, אם אני שם עכשיו ארבעה בקבוקים על האופניים, אני סתם כן. שם איזה קילו וחצי, שאני יכול לטפס בלעדיהם. לכן אני חושב שאנחנו לא נראה את הדבר הזה בניס, נגיד שנה הבאה, שהגברים יתחרו בניס, אבל בהוואי אין בעיה.
אני מסכים רגע, עוד פרט קטן חשוב, מקדימה שאתה מעמיס ככה בקבוקים ויש לך מסלול טכני, אתה יודע, המרכז כובד של האופניים זה מאוד משפיע עליו וזה מסוכן, אתה יודע, זה יכול לגרום לך בפניות להתרסק, גם למקצוען אני חושב, אתה יודע, זה לא משהו מובן מאליו לעשות דבר כזה.
כן, כן. שמע, בהקשר אם אנחנו כבר מדברים על התזונה, אז אני חושב שהשנה... המשכנו לראות את המגמה של העלייה בכמות הקלוריות שהמקצוענים צורכים או מנסים לצרוך אם ניקח את המקרה של בלומנפלד.
רגע, רגע, וגם אני אגיד שלפחות הם אומרים שהם צורכים, שאנחנו לא יודעים אם זה באמת.
נכון, אבל אתה יודע, ראיתי סתם איזה פרסום של Precision Hydration על ליאון שבליאר, שהוא באמת היה על 120 גרם פחמימות לשעה. אז כאילו המספרים כנראה לא מודפצים. לפחות בחלק מהמקרים.
זה לא 180?
לא, 180 אמרו על דיטלב, אני לא יודע אם זה באמת נכון, אם זה באמת קרה. אבל אין ספק שבמסגרת מרוץ החימוש, אז יש גם את מרוץ החימוש התזונתי, או הקלורי, איך שלא נקרא לזה. וזה מעניין לראות את זה. עוד פעם, גם בהקשר של הכמות הבקבוקים שהם לוקחים על האופניים. מה עוד ראינו מבחינת ציוד?
לא, אז רגע, ציוד, אני אגיד לך עוד מה, אני אגיד לך, בהתחלה שראיתי את זה, לא הבנתי מה זה. לידלו שיצא מהמים, היה לו מין קינזיו טייפ על הרגליים, על השוקיים, ובתחילה אמרתי, מה זה? זה משהו של פציעה, כי גם בתחילה שהוריד את החליפה, זה כזה, קצת התקלף לו גם אחד מהם, ולא הצלחתי להבין מה זה. ואז בהמשך התחרות, ראינו שגם דיטלב, עם וריאציה מסוימת גם של דבר שכזה, עם ריצורות
ש... כאילו פסים של טייפינג על הרגליים.
כן, בדיוק, פסים של טייפינג, שמסתבר, כנראה שהם ידעו שיהיה כאוס בחילוף, ושהכל יהיה כל כך מהיר, ואתה יודע, בדרך כלל, קודם כל השחייה בהוואי בלי חליפות, אז הם לא יכולים לשים את הקלפים האווירודינמיים על השוקיים, כן. לכן הם גם לא רוצו לבזבז את הזמן, ואומרים שלטייפינג הזה בעצם יש גם השפעה אווירודינמית. אתה יודע, שזה יותר מהיר לרכב ככה. שזה גם משהו שמגניב לראות. עוד פעם, אני לא יודע, לא ראיתי, בשונה מבקבוק בחליפה ששמים, לא ראיתי שום ניסויים שבן אדם, אתה יודע, שעשו על אנשים רגילים או תוצאות ממנהרות רוח. אז אתה יודע, קודם כל זה משהו שבטוח עכשיו נראה בשבועות הקרובים שעושים, כן. אבל זה מהטכנולוגיות החדשות האלה שמגניב לראות.
ממש, נכון, זה היה ממש יפה לראות את זה. עוד פעם, בינתיים ראינו את זה רק את דיטלה ולידלו. מה עוד ראינו? ראינו מקומות 1, 2, 3 עם אותה קסדה, נכון? עם אותה קסדה.
רגע, אותה קסדה בווריאציה שונה. של איקוי, נכון? חברה כן. ספרדית, שמה שמעניין שבקסדה של לנגה, היה ונטות של עברור, שתי ונטות מקדימה. אז זה מוזר, כי זה ממש ספציפי שעשו עבורו, כי אם אתה מסתכל על הקסדה הזאת, איך שהיא נמכרת, אגב, לא ראיתי שהיא נמכרת בכלל, אבל בווריאציה הרגילה שלה, היא בלי ונטות.
אוקיי.
אז תשמע, להוואי ברור שזה עדיף, אבל צריך להגיד שכל ונטה כזאת שהם מוסיפים, זה פוגע באווירודינמיות.
כן, כן, כן. אגב, לנגה גם עם חליפה שלהם, של החברה הזאת, לדעתי, עם איקוי.
נכון, וצריך להגיד שהם פחות דווקא מפורסמים בעניין של החליפות וזה, הסתכלתי גם על החליפה הזאת בעבר. אז מעניין, וגם צריך להגיד שדווקא לידלו ודיטלב הם עם חליפות של פיוז'ן, שיש משהו מיוחד בחליפות האלה, יותר אולי שונה ממיוחד, הם לא שמים כיסים מאחורה. הכיסים בעצם רק מקדימה, בגלל זה אתה תמיד כאילו, אתה רואה אותם שהם רצים כאילו כמו עם בטן.
הכיסים פנימה, כאילו בחלק הקדמי בפנים.
נכון, הם בפנים, כאילו אתה צריך לפתוח את הריצ'ראץ' כדי להגיע לכיסים. אז תחשוב שברכיבה, אני לא יודע איך אתה... אין מצב שהמקצוענים לפחות פותחים את החליפה בשביל להגיע לג'ל או משהו כזה, כן? אז כן. זה גם מצמצם להם את האפשרויות של הסחיבה של התזונה, אבל החברה טוענת שזה יותר מהיר ככה שאין כיסים מאחור.
קודם כל זה הגיוני, זה הגיוני. אנחנו יודעים שבחליפות של המרחקים הקצרים... אין כיסים בכלל. חוץ מזה, אני חושב שהם מתחרים ברכיבה עם רכז של ג'לים באחד הבקבוקים, אז הם לא צריכים כיסים ברכיבה, כי הם לא לוקחים ג'לים בודדים. אז מהבחינה הזאת אין בעיה, הם לא צריכים לפתוח את החליפה בשביל להגיע לכיס ברכיבה.
נכון. אגב, אפרופו הרכז... אתה יודע, רובם באמת היו עם בקבוקים רגילים, ואני בטוח שאו בקבוקים רגילים, או בקבוקים אוויודינמיים כאלה שבדרך כלל שם שמים את הרגז של הג'לים, אבל נניח בן קנות, ראיתי שהיה עם בקבוק של פרופייל דיזיין, כמו שהיינו משתמשים פעם, ונראה לי היה מערבב שם כל פעם את מה שהוא היה צריך, אז זרק אותי קצת לעבר.
ממש, כן, הרבה שנים אחורה. למרות שעוד פעם, הבקבוק הזה הוא עדיין טוב, ועדיין אפקטיבי, ואתה יודע. לא תמיד צריך לנטוש נכון. את הטכנולוגיה הישנה.
לא, גם צריך לזכור, אתה יודע, באמת הם כל פעם מנסים לחדש. בהרבה טכנולוגיה גם יש משהו שעומד מאחורי, אתה יודע, יש שם ספונסרים וגם כאלה שמנסים לדחוף את זה. לאו דווקא זה תמיד גם יצא יותר אווירודינמי, אבל אתה יודע, זה פרסומת בעצם באליפות העולם באיש ברזל, שיש הרבה מאוד עוקבים.
לגמרי. טוב, בואו נתקדם אולי לתחרות עצמה, נדבר רגע על השחייה.
כן.
אז קודם כל, כמו שאמרתי קודם, התנאים בשחייה היו בסך הכל בסדר. היה רק עוקץ אחר, שעוקץ תרתי משמע.
אז זהו, אתה יודע, המדוזות באמת, רציתי לשאול אותך על זה, שאתה היית שם, הרגשת את זה, קיבלת?
אז בואו אני אספר לך סיפור קצר. ב-2018 השתתפתי במסחה שהוא שבוע לפני התחרות, שהוא בעצם המסלול של התחרות, ותוך כדי המסחה אני פתאום מקבל איזה מכת חום נוראית בחזה בצד שמאל, אני ישר חושב שאני עובר איזה התקף לב, ואני מרגיש צריבה נוראית וחום נוראי, ואני אומר, אוקיי, מה קורה לי? אני הולך לטבוע פה איפה יש קייק, ואז אני מבין שזה כנראה פשוט מדוזה, וכן, התנפלה עליי מדוזה. תשמע, הים שם, יש בו את כל החיות שאתה יכול רק לדמיין, שאתה מכיר מסרטי טבע.
וסרטי אימה.
כן, כן. לטוב ולרע, כי יש גם דולפינים, כן? אבל...
אבל תגיד לי, בהשוואה למדוזה, אתה יודע, של הארץ, זה אותו דבר?
כן.
אחת צריבה.
האפקט הוא דומה.
וואי וואי.
זה כואב, זה שורף, זה לא נעים. אבל זה לא קטלני, אתה מבין? כאילו, אתה יכול להמשיך. וזה מה שקרה בתחרות. המקצוענים נכנסו למים לחימום. תוך כדי החימום הגיע כנראה איזה נחיל מדוזות. וכשהם עמדו, בעצם לא בדיוק עמדו, כשהם שהו בתוך המים, בעומק המים, כדי לחכות לזינוק, כנראה שהרבה מהם חטפו צריבות. חלק בפנים אפילו, כולל לנגה. והיה איזה סיפור שלנגה הלך לאחת הסירות של העיתונאים במים, ושאל אותם אם יש להם במקרה חומץ או משהו כזה, כי הוא רצה לצריבות שלו במדוזה. אז ככה זה התחיל. זה התחיל מזה.
שמע, זה להתחיל ברגל שמאל, חבל על הזמן.
כן, לגמרי, לגמרי. זהו, ואז הייתה שאלה באמת, אתה יודע, דיברנו על זה הרבה לפני התחרות, אתה ואני וארז, כמה השחייה תהיה פקטור. אני כמובן אמרתי, וואלה, מי שלא ישחה בדבוקה הראשונה, הוא יהיה בבעיה. כי בהוואי, כשאתה צריך לסגור ברכיבה, אז זה הרבה מאמץ, ואתה בדרך כלל משלם על זה בריצה. ולא להרבה אנשים יש סבלנות לא לסגור מהר מדי. בדרך כלל הרוכבים הטובים, נגיד מי שצוחה גרוע ורוכב טוב, נורא קשה להיות מאופק ולהגיד, אוקיי, יש לי 180 קילומטרי לסגור, ויש לי גם מרתון אחר כך, לא צריך למהר לסגור. יש איזה משהו פסיכולוגי בפיגור הזה, שהוא מאוד קשה מבחינת שליטה עצמית. ואנחנו יודעים שרוב הרוכבים הטובים תמיד סוגרים בהוואי אחרי איזה 40-50 קילומטר. אז זה אומר שהם פשוט לוחצים. ואז, אתה יודע, כדי להימנע מזה, אתה צריך פשוט לסחוט עם הדבוקה הראשונה, ואז, אתה יודע, אתה לא בדינמיקה הזאת. היחידים שאנחנו יודעים שבעבר לא סחו בדבוקה הראשונה, ועדיין ניצחו את התחרות, זה אנשים שהם רצי על, נגיד בנשים, אירנדה קרפרי, או קריסי וולינגטון, ובגברים זה באמת לנגה, שבעבר, סתם נגיד, הפעם הראשונה שלנגה היה על הפודיום בהוואי, הוא סיים שלישי, אז אני חושב שזה 2016, הוא היה way back, כאילו, בשחייה וברכיבה, אבל פשוט בריצה סגר הקף איזה 15 איש.
כן.
אבל צריך המון סבלנות, אתה צריך להיות רץ על בשביל לנצח את התחרות, בלי שהיית מקדימה בשחייה, ובטח ובטח ברכיבה. אז היה לנו הרבה דיונים על זה, עד כמה השחייה תהיה קריטית, ואני חשבתי שהיא תהיה מאוד קריטית, כלומר שמי שירצה לנצח, אפילו להיות על הפודיום, לא יודע, טופ 5, טופ 10, יצטרך להיות מקדימה בשחייה, ומי שלא, תהיה לו בעיה. נגיד, אנשים כמו סנדרס, או כמו קמרון וורף, אתה יודע, שאנחנו יודעים שהם שוחים פחות טוב, טרבר פולי, שהם רוכבים טובים מאוד, אבל הם היום כבר לא רוכבים יותר טובים מחלק מהספורטאים שרוכבים טובים מאוד, וגם שוחים טוב מאוד, וגם רצים טוב מאוד. כלומר, פעם סנדרס, קמרון וורף, כאילו היה את הרוכבים נגד הרצים. היום כבר קשה לראות החלוקה הזאת, כי נגיד ליידו וטידלם, שהם אולי הרוכבים הכי טובים, הם גם שוחים טוב מאוד, שלא נאמר מעולה במקרה של ליידלו, וגם רצים טוב מאוד, לא ברמה של לנגה. אבל הם רצים טוב מאוד, הם כבר לא פריירים.
כאילו אין להם חולשות כמעט.
נכון, נכון, הם יחסית מאוד מאוזנים. ולכן אני, הערכה שלי הייתה שהתחרות הזאת היא תקום וטיפול על השחייה, ושהמקצוענים בשבועות האחרונים לקראת התחרות הבינו את זה, והתאמנו המון על השחייה, נגיד כך, אחד כמו לנגה, או כמו ברנדן קרי, שאנחנו יודעים שיש תחרויות שהם שוחים מקדימה, ויש תחרויות שהם לא. ונגיד דיטלב גם, ובפועל זה לא היה נכון. אני חושב שההערכה שלי שהשחייה תהיה מאוד מכריעה, זה לא היה נכון, ובמידה מסוימת, קצת בהפוך על הפוך, אולי גם מי שלא שחה בדבוקה הראשונה, היה לו גם קצת מזל. ותכף נכון. מדבר על זה בהקשר של השחייה ושל מאוד. הריצה. אבל בפועל מה שקרה בשחייה עצמה, נוצרה דבוקה די גדולה, שאפשר להגיד בשליטה של לידלו, שדי שולט שם בעניינים ובקצב והכל.
שצריך להגיד גם שזה יפה, אתה יודע, כביכול הוא יכול לשבת כל הזמן מקום, אתה יודע, על הרגליים של מישהו, ולא לתת פושים של הובלה, אבל הוא דווקא הלך על זה.
כן, הוא מוביל, במידה מסוימת זה נוח לו, הוא מכתיב את הקצב, הוא קובע את הקצב. הם כן ניסו לברוח, לדעתי, להרבה אחרים, אתה יודע, הם רצו להיפטר, נגיד, מבלומנפלד, אבל הם לא ממש הצליחו. אז אתה יודע, נוצרה דבוקה די גדולה. כמובן, חלק מהשחקנים הפחות טובים איבדו את הדבוקה. ואז מה שקרה, ביציאה מהמים, הם יצאו איזה 10-15 חבר'ה ביחד, ולידלו עשה החלפה ראשונה ביפר יותר מהירה מכולם. והוא עשה מהלך טקטי מאוד מעניין. הוא עשה החלפה מאוד מהירה, ולחץ כל הכוח בעשר הדקות הראשונות, שזה הקטע שרוכבים בתוך קונה שם, ועושים שם איזה לופ כזה עם הלוך חזור, שהוא קטע גם טכני, והוא קטע שאם אתה רוצה, אתה יכול לפוצץ וטים מאוד מאוד גבוהים. כלומר,
זה בעלייה גם שמה... ש... זה מישורי?
לא, 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 לא. יש שם גם את העלייה של פלני, וגם עוד איזה עלייה אחרת, שהיא פחות תלולה, אבל היא גם איזה 3-4% כזה, שרוכבים אותה הלוך חזור. בסופו של דבר שמה, אם אתה רוכב חזק וטכני, אתה יכול לעשות איזה חצי דקה-דקה על רוכבים פחות חזקים או פחות טכניים. כן. והוא בעצם פתח שם, הוא פתח שם את החצי דקה-דקה הזאת על האנשים שיצאו איתו מהמים. ואז בעצם הוא התחיל את הרכיבה על הקווין קיי, שבעצם שם נגיד מתחילה הרכיבה האמיתית, הוא התחיל אותה לבד, ובעצם מאותו רגע הוא רכב לבד את כל המסלול.
לבד כל הדרך. גם אני חייב להגיד שעל ההחלפה, אני חושב שלא יודע אם אי פעם ראיתי החלפה כל כך מהירה בהוואי. אתה יודע, בדרך כלל הרכיבה הזאת, נכון, הם מחליפים שמאי והם רצים, אתה יודע, רוצים לצאת כולם ביחד, אבל משהו כזה... אתה יודע, או כאילו, לא יודע, זה כמו בטריאטלון ספרינט היה, אתה יודע, זה היה באמת משהו יוצא דופן, כן?
כן, גם, אני לא יודע אם שמת לב, הוא היחידי שהשאיר את הקסדה על האופניים.
נכון.
אתה בעצם יכול להחליט אם אתה משאיר את הקסדה על האופניים, הוא משאיר אותה בסקית. אם אתה משאיר אותה בסקית, אז כשאתה רץ לאופניים, אתה יכול תוך כדי לשים את הקסדה על הראש ולסגור אותה. ואם אתה שם את הקסדה על האופניים, אתה בעצם מבזבז זמן, כי אתה מגיע לאופניים ואתה צריך עכשיו להתחיל להתעסק עם הקסדה. אבל הוא עשה משהו יפה. הוא שם את הקסדה על האופניים, על האירובר הפוכה, והיא הייתה מלאה בקרח.
ומים קרים, כן.
וכשהוא הפך את הקסדה, אז בעצם הוא קיבל מקלחת יפה של מים וקרח. טוב, ואז הוא יצא לרכיבה, ואז נוצרה מאחוריו להקה די גדולה, של איזה 10-12 חבר'ה, שכללה כמה מהספורטאים הטובים, שחשבנו שיגיעו במקומות הראשונים. דיטלב יצא עוד איזה דקה אחרי, אבל הוא מתישהו כמובן סגר את זה. ואז לידלו היה מקדימה, דיטלב סגר, ובלומנפלד היה בלהקה הגדולה, וגם לנגה. אוקיי, אז כאילו, בוא נגיד, ארבעת השמות החמים, נגיד, לנגה, בלומנפלד, לידו, אתה יודע, היו שם בדיטלב, היו שם באותו אזור בקדמת התחרות. והלהקה הזאת הגדולה נסעה ביחד, דיטלב באיזשהו שלב נתן גז, וברח.
ואז נראה שבלומנפלד ניסה לבוא איתו, בהתחלה לפחות.
כן, בלומנפלד ניסה לבוא איתו, ואז הוא גם הקיא את נשמתו, ובאיזשהו שלב הוא לא הצליח, אתה יודע, אנשים אומרים הוא שחרר, הוא לא שחרר, הוא פשוט לא הצליח. אי אפשר לנסוע עם דיטלב, גם בלומנפלד לא יכול לנסוע עם דיטלב.
כן, גם, אתה יודע, בדיעבד ראינו קצת מספרים, אתה יודע, מהרכיבה שלו, אתה יודע, לא יודע, כמה זה, 450 וואט ל-10 דקות, משהו, דברים מזוהים לגמרי, סליחה, 480 וואט.
כן.
מספרים, אתה יודע, יש לו תמיד מספרים מטורפים, אבל באמת, זה מספרים ש... אני לא יודע, האם זה לא איזה רוכב אופניים מקצועי, איך אפשר לעמוד במשהו כזה.
לגמרי, ממש, ממש. זהו, ואז באמת לידלו בעצם מסתובב באווי היה לבד, דיטלב היה במרדף, אבל לא יצריך לסגור עליו, והלהקה נסע ביחד, היה שם איזשהו נתק בירידה מאווי, שנגיד לנגה איבד שם את הלהקה, ואחרי זה הוא ממש רק בתוך העיר חזר אליהם, ממש בסוף הרכיבה. ודיטלב דח, ממש דח בסוף הרכיבה. בעצם היה לו פער של כמה דקות על השיירה הארוכה, והוא איבד את הפער הזה. הוא ירד לריצה איתם.
כן.
אפילו לא בקדמת השיירה הארוכה, אבל בקדמת הלהקה הזאת. לידלו כמובן ירד לריצה ראשון בפער של כמה דקות על כולם. ו...
לפני שאנחנו ממשיכים הלאה, אני אגב רוצה לדבר ככה עוד על הטקטיקה ברכיבה, ואולי באמת בבעייתיות של לרכב לפחות הדבוקה שרחבה ביחד. צריך להגיד שלפי החוקים, אתה יודע, עם הדרפטינג והכל, אתה חושב שעכשיו, יש עכשיו באמת 12 רוכבים אחד אחרי השני, במרווחים של 12 מטר, אז הבעיה שם שאם אתה רוצה לבצע עקיפה בעצם, אתה צריך לעבור את כל הטור הזה לקדמתו. אתה לא יכול בדרך כלל להיכנס באמצע איפשהו. וזה מאמצים מאוד רציניים. גם זה, וגם, אתה יודע, מי שרחב פה ברכיבות קבוצה, וישב מאחורה, ואתה יודע, הרבה פעמים אתה גם צריך כזה לצמצם את הפער לדבוקה, זה גם הרבה מאוד קיקים שצריך לבצע, וזה הרבה מאוד גפורים שאתה שורף ברכיבה שכזאת.
אז אני מסכים איתך, ובוא נרחיב על זה, אם כבר מדברים, אם כבר הזכרת את זה, ובצדק. כשאתה רוכב לבד, אתה לבד מול הרוח, אבל אתה יכול לרכוב מאוד יציב. במושגים מקצועיים, אתה יכול לייצר שונות קטנה בין הוואטים הממוצעים לוואטים המנורמלים, בין ה-average power לבין ה-normalized power. השונות הזאת יש לה אפילו מונח מקצועי שנקרא variability index, אתה יודע, אם רוצים לדבר רגע ממש מקצועית. פעם הגרמן היה מציג את זה, היום הוא כבר לא מציג את ה-variability index, אבל זה קל מאוד לחשב, אתה מחשב, נגיד אם בן אדם רחב 200 וט average ו-220 normalize, אז בעצם השונות שלו היא 10%. אז כשאתה רוכב לבד, אתה רוכב מול הרוח, זה קשה, אבל אתה יכול לרכוב מאוד יציב. כשאתה רוכב בלהקה, בשיירה כזאת, בוא נגיד, היו שם בשיירה, כמו שאמרת, איזה 10-12 חבר'ה, והם משתדלים לרכוב חוקי, במרחק של 12 מטר, גם היה את הרייס רנג'ר, אז כן. כאילו האור נדלק והכל, אתה בעצם חוסך קצת וטים, כי כשאתה יושב 12 מטר אחרי מישהו, אתה חוסך... וואטים, לא מעט.
אתה יודע מה, אני חושב שזה לא כזה קצת גם לפעמים, במהירות האלה. וגם צריך להגיד, ככל שיותר יש אנשים לפניך, אתה חוסך יותר.
לפי המחקרים שאני מכיר, עד מקום חמישי, אתה חוסך יותר ויותר, ממקום חמישי זה כבר לא משנה, אתה מבין מה אתכוון?
כן.
כלומר, עד הרוכב החמישי זה עוד אפקטיבי, כמה רוכבים יש לפניך, מי הרוכב החמישי והלאה, זה כבר לא משנה אם יש לפניך... 7 או 20. שורה תחתונה, כשאתה רוכב בשיירה הזאת, יש כל הזמן, נוצר כל הזמן אקורדיון. כל הזמן המרחקים משתנים, ואנשים סוגרים ומצמצמים. אז אתה כאילו חוסך וטים, אבל אתה, כמו שאמרת, מייצר לא מעט פיקים, סגירות כאלה. וזה כנראה שוחק. זאת אומרת, לא כנראה, אנחנו יודעים שזה שוחק גם. אז כאילו, יתרונות וחסרונות לרכוב לבד, כמו שלייד לא רחב ודיטלב, לבין לרכוב בשיירה הזאת, כמו שנגיד בלומנפלד, לנגה וכדומה רחבו, בן קנו ומרק מרקוואץ וכל מי שהיה שם. אז יכול להיות שדווקא אלה שיצאו טוב מהמים ורחבו בשיירה, אולי דווקא זה פגע בהם.
נכון.
אולי דווקא מי שבא מאחור, נגיד, ורחב לבד, ותכף נדבר על זה, אולי זה דווקא היה יתרון. בהקשר הזה, למשל, אנחנו יודעים שליאון שבליר לא שחה טוב, יצא מהמים כמה דקות אחרי, רחב די לבד, ובסוף רץ טוב וסיים רביעי. הרבה לפני, הרבה אנשים ששחו טוב וישבו בשיירה הזאת.
כן, כאילו, עקף מלא אנשים. עקף, לא יודע, 10 אנשים יותר, כאילו, במהלך כל היום הזה, שזה הרבה.
אני עוד פעם אתן לך איזה סיפור קטן ממני, שהוא לא קשור, אבל הוא קשור. לפני כמה שנים השתתפתי באיסרמן, יצאתי מהמים באזור חיוג, במלא, באזור חיוג של כמה מתחרים זרים, שגם התחרו במלא. למשל, פיטר וברוסק, והיו שם עוד כמה, אני כבר לא זוכר את השמות. ועשיתי החלפה ראשונה ב-T1, וראיתי אותם יוצאים, הם יצאו איתי מהמים, הם עשו החלפה יותר מהירה ממני, ואני לבשתי כפפות, כי היה יום קר, ומישהו אמר לי, תשמע, הם יוצאים, צא איתם, כאילו, אל תעזוב את הכפפות, כאילו. ואמרתי לו, לא, תוך כדי שאני מחליף. אמרתי לו, א', אני לובש כפפות, כי אני מעדיף שיהיה לי כפפות ואחרי זה להוריד אותם מאשר יצטער שלא לקחתי. ב', אני לא רוצה לצאת איתם לרכיבה. אחרי זה הוא שאל אותי למה לא רציתי לצאת איתם לרכיבה. אז אמרתי לו, תשמע, אם אני יוצא עם פיטר ורבורסק לרכיבה, אני לא משחרר אותו עד תחילת העלייה, וגם ברמה של האגו והאמוציות וזה, אני גם בטח לא משחרר אותו בעלייה. ועכשיו אם הוא רוכב את העלייה 350 וט, ואני יודע שזה גבוה מדי, יהיה לי קשה לשחרר אותו. אז אני מעדיף בכלל לא להכניס את עצמי לסיטואציה שאני בדילמה הזאת, אם לשחרר אותו או לא. אני פשוט העדפתי שייסע.
כן.
מה קרה 4 שעות אחר כך? תפסתי את וברוסק, 4 ומשהו שעות אחר כך, בפרסה בעובדה. ורחבנו... בעצם רחבנו...
משתלם.
די ביחד, מעובדה חזרה, אבל כאילו, לפעמים עדיף לך לשחרר מישהו. זה מה שאני בעצם בא ואומר. כשאתה מסתכל על הפרספקטיבה של כל התחרות.
נכון, אבל פה, אתה יודע, באירוע הכי גדול של השנה, אני מבין, אתה יודע, יש פה, כמו שאמרת, לאגו יש פה, נראה לי, חלק עצום בכל הסיפור הזה. וגם, אתה יודע, תמיד זו השאלה שאנחנו שואלים על ה... במיוחד על התחרות הזאת בהוואי, אתה יודע, האם כולם לוחצים? האם אתה יודע, האם כולם, אתה יודע, האם יש מישהו, האם כולם ילכו ביחד? או שאתה עושה רייס יורון רייס, כמו שסנדרס בזמנו עשה ביוטה.
כן.
ופה, דעתי, בהוואי זה סופר קשה, ואני חושב, אני אגיד לך, זה אפילו יותר קשה שאירו עכשיו כל שנתיים שם.
כן, נכון. תשמע, אני אמרנו את זה לפני, וזה קרה. אמרנו לפני, יהיה קרב אקדחים, והיה קרב אקדחים בהוואי.
מה זה קרב אקדחים? חבל על הזמן. הרבה זמן היה משהו כזה.
ממש. והאגו דפק הרבה אנשים. אני חושב שמה שקרה בתקופה האחרונה, שכולם מתעסקים בספליט רכיבה. אוקיי? הספליט רכיבה נהיה ממש קטע. פעם היו כמה רוכבי על כאלה, שהיו אומרים, בוא נה, הוא רוכב מטורף, כאילו, וזה, וכל הם שהם היו רק רוכבים מטורפים, אתה יודע, כאילו, היו ספורטאים טובים, אבל הם היו בעיקר רוכבים קיצוניים, אתה יודע. ועכשיו זה נהיה, כולם מנסים לעשות ספליט רכיבה של 4 שעות, לרדת מ4 שעות,
באמת, כאילו... אתה מרגיש ככה? אני דווקא, פחות קיבלתי את התחושה הזאת, אני דווקא בתחושה של כולם מנסים להוריד את הזמן הכללי דווקא, כמה שיותר. אבל שמה, אתה יודע, זה הגיוני, אתה יודע, בסופו של דבר, כל רכיבה כזאת, אתה יודע, מתחת ל4 שעות, רכיבה ששובר עצי מסלול, אתה יודע, זה בא עם בונוסים של כסף מהספונסרים, אתה יודע, זה ספונסרים עתידיים, יש כאן המון, אתה יודע, זה משהו שבתוכו נכנסים הרבה מאוד דברים.
אני מסכים איתך, אבל אני רק אומר לך, אני אומר לך שזה במידה רבה, זה דופק את הספורטאים, וזה דופק בעיקר את הרוכבים הטובים, שנוצר להם איזה שם כזה, איזה תדמית של רוכב על, ואז אתה כבר חייב להצדיק אותה. אתה מבין? אני כבר, כל תחרות אתה חייב לעשות איזה ספיט רכיבה נורא מרשים. עוד פעם, אני לא משווה את עצמי חלילה לאף אחד מהם, כן, הם ב-20 רמות מעליי, אבל גם אני, בטריאטלון נגיד, אני רוכב טוב יחסית, אז אתה יודע, אתה אומר, מה, אני לא אעשה ספיט רכיבה יותר כן. טוב מההוא וההוא וההוא, אתה מבין, כאילו, מה, זה פדיחה, אני כאילו, אתה יודע, אני עכשיו רוכב טוב. אז זה מאוד קשה להתנתק מזה, מהקטע הזה של האגו, ואני חושב שראינו את זה הרבה ברכיבה השנה בהוואי, והרבה אנשים שילמו על זה, כי הם רכבו חזק מדי. אני אומר לך שכל הלהקה הזאת, כולם רכבו שם חזק.
וגם אומרים, גם אתה אמרת את זה בסוף, דיטלב אמר את זה אולי הכי טוב, שהם פשוט דפקו את התחרות אחד של השני.
כן.
כן. שורה התחתונה.
לגמרי. זהו, ואז הם באמת ירדו לריצה, ותשמע, בריצה, בהוואי, לנגה הוא פשוט, יש את כולם ויש את לנגה. אין מה לעשות. הוא רץ 8 דקות יותר מהר, מהרץ הבא אחריו. האיש הזה לא מזיע. תשמע, הוא לא מזיע. הוא רץ בהוואי, זה נראה כאילו הוא רץ באיירומן אוסטריה.
לא, תשמע, אני, אתה יודע, אתה רואה גם את הטכניקה הזאת של הריצה, גם אתה יודע, הדעיכה שלו מהרגע שהוא יצא, ובסוף ה-42.2 קילומטר האלה, אתה יודע, הוא דרך במה, מ-17 ומשהו כמש, ל-16 ומשהו כמש, כן. ב-10 קילומטר האחרונים. אתה יודע, זה מטורף לגמרי. אתה יודע, גם בסוף, אתה יודע, כולם, אתה יודע, גם בגלל שהם נלחמו ככה שם, סיימו גמורים לגמורים, אתה יודע, נשכבים שם, הוא סיים, הוא בעיקר היה כועס. אבל שמע, הוא לא נראה בכלל גמור. זה משהו, באמת, וואו, זה היה מדהים, מדהים לראות את זה, מדהים, אתה יודע, וגם, אתה יודע, זה לא פעם ראשונה שהוא עושה את זה, הוא עושה את זה בערך בכל תחרות, אבל כאן, אתה יודע, תמיד זלזלנו בו ברכיבה, אתה יודע, אמרנו, תקשיב, אני אמרתי שהוא לא יסיים, אתה יודע, אני, עזוב, אני לא אדבר יותר.
אני לא מזלזל בו ברכיבה, אני אמרתי לכם את זה לפני שנתיים בטבריה, בדיוק לפני שנתיים בנובמבר, באיירומן טבריה, הוא רחב מדהים, ובאיזשהו שלב רוברט קלין, שגם פה רחב מאוד יפה בהוואי, באיירומן טבריה יצא קדימה ורחב לבד מקדימה, והייתה מאחורה את הלהקה עם בגארד ואתה יודע, ולנגה, ואמרתי וואלה, לנגה מוביל, הבן אדם מוביל את כל הלהקה, מוביל הרבה כאילו, הוא רחב ממש יפה אז בטבריה, וגם פה הוא רחב טוב, תשמע, הוא לא צריך לעשות הרבה וטים, הוא כל כך קטן ואווירודינמי, אז אתה יודע,
גם האמת שסתם הזכרת את זה, אז אני אגיד, שמעתי בית משהו מפודקאסט אחר, דווקא איזה משהו מעניין, שנכון שאנחנו יודעים שנשים הן יותר אווירודינמיות, בגלל המבנה גוף, הן יותר קטנות בדרך כלל, הן יותר אווירודינמיות, והטענה היא גם שללנגה, יש גוף יותר גם קטן ויותר, אתה יודע, דומה לגוף נשי כאילו, ושאומרים שהוא גם יותר אווירודינמי.
כן.
זה עוד
כן.
משהו ש...
כן. כן. בטח ובטח ביחס לדיטלה וכל מיני מפלצות כאלה, אתה יודע. זהו, ואז בריצה היה קרב על המקום השני, שלישי, לא היה קרב על הניצחון, די מהר, אתה יודע, לידלו ירד לריצה ראשון, אבל לנגה ניגב אותו, בוא נגיד, אחרי... פחות מחצי מרתון כבר, וליד לא היה גמור.
קילומטר 18 הוא כבר קפטו נראה לי, כן. זה...
כן, כן. דיטלב התחיל את הריצה גמור, אחרי שדח מאוד באופניים, ווואלה, הייתי בטוח שזהו, שהוא כאילו יסיים מקום 30. וואו, אני חושב שמה שהוא עשה היה מדהים, בסוף הוא סיים שני, רץ ממש יפה, ואיך שהוא הצליח סיים שני, אתה יודע, בעצם שיפר מקום אחד מניס, שנה שעבר בניס הוא סיים שלישי. רודי ון ברג, שעשה תחרות ממש יפה.
שאגב, אתה אמרת עליו.
אני אמרתי, הוא יהיה מקדימה, הוא יהיה בטופ 5 כאילו.
ופה גם אמרתי שאין מצב, אבל כן, צדקת.
לא, לא, רודי, תשמע, אני אומר לך שבשנים הקרובות רודי הוא מועמד להוואי ולניס ומה שאתה רוצה, כאילו, הוא ספורטאי ממש טוב, הוא מאוזן, הוא טוב בהכל. הוא קצת טיפוס מוזר כזה, אנחנו לא מתחברים אליו אולי ברמה הפרסונלית, אבל הוא ספורטאי ממש טוב. תשמע, בן אדם כבר כמה שנים, גם בחצאים, גם במלאים, עושה תחרות ממש יפות.
נכון, ותמיד, אתה יודע, כל אומרים שדווקא בניס זה מסלול לבית שלו, ושם זה המסלול שאתה יודע, ילך לו הכי טוב. ואז אני איך הפתיע אותי מאוד שהוא באמת גם רחב פה ככה וגם רץ וסיים שלישי, ישמע, בחיים לא הייתי מנחש, אז באמת, אתה יודע, שיחק אותה, ובאמת מעניין מה נראה ממנו בעתיד עוד.
מי המאמן שלו, אתה זוכר?
כן, לצערי, כאילו, לא יודע לצערי, הבחור שאימן גם את סנדרס, האח של מיקל אידן?
כן.
האח של גוסטב, כן.
בדיוק, אח של גוסטב. שבזמנו התפוצצה פרשה עם קולין שרטייה, עם החומרים האסורים, אז אתה יודע, כאילו אמרו אולי אידן קשור לזה וזה, אבל הוא לא היה קשור לזה, כנראה, ורודי נשאר להתאמן אצלו.
הוא נשאר איתו, נכון? זהו, לא זכרתי.
כן, כן. ואני אומר לך שאם סנדרס היה נשאר איתו, הוא היה נראה היום אחרת, אבל תרם נגיע לסנדרס.
כן, 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 נגיע לזה גם. אבל לרגע עוד מילה רק על דיטלב, באמת, תראה, אני ב-T2, הוא התיישב שם, עשה שם גם החלפה ארוכה מהרגיל, ובדרך כלל במצבים כאלה, אתה יודע, זה אף פעם לא נגמר טוב. וכאן, אתה יודע, שמע, התאוששות הזאת, זה פשוט, אתה יודע, זה מהדברים האלה שאתה אומר, אתה יודע, זה אין מצב שחוזר, אין מצב, במיוחד בחום כזה, ביום כזה, שהוא, אתה יודע, נשרף שם ברכיבה, איך אתה חוזר מזה? אתה יודע, לפעמים אתה רואה בתחרות האלה דברים מופלאים, כמו עם קייט מתיוס בניס, ואתה יודע, אני שתם, אתה יודע, חושב, אתה יודע, איך, אתה יודע, לנו, אתה יודע, אני מנסה ללמוד תמיד מהמקצוענים, נניח גם, אתה יודע, איך אנחנו מיישמים משהו כזה, אתה יודע, בקבוצות גיל. האם סתם, אם אתה נשרף ככה בארכיבה, איך אתה חוזר מזה ככה, אתה יודע, אבל זה מדהים, אתה יודע, אבל גם צריך להבין שגם למקצוענים האלה, אתה יודע, זה, היום הזה הוא כל כך חשוב, זה כל כך הרבה הקרבה, כל כך הרבה אנשים שעמלו לקראת היום הזה סביבם, אז יש כאן הרבה מאוד מחויבות גם, אני חושב, שזה חלק מאוד גדול בכל העניין הזה. אתה יודע, להביא את עצמך לסבל שלא יתואר.
אני מסכים איתך. דיטלב גם אמר ברעיונות אחר כך, שהוא היה גמור, הוא ישב ב-T2, הוא אמר איך אני יוצא לריצה, אבל הוא אמר אני אתחיל את הריצה, ואני אראה מה קורה, יש את הקטע הלוך חזור שם על הלילי דרייב, הוא אמר אני ארוץ את הקטע הזה, ואז נראה מה המצב, וגם הוא אמר אני חייב את זה לעצמי, אבל אני בעיקר חייב את זה לכל האנשים שעזרו לי ותמכו בי לאורך הדרך, ונמצאים פה בשבילי, וזה אני לא יכול לפרוש ב-T2, אני אתחיל את הריצה לאט לאט, ואני אראה איך זה מתפתח. הוא אמר שהוא היה מאוד סקפטי, פסימי, אבל הוא אומר שאיכשהו זה יסתדר והוא רץ סביר, יחסית לאיכשהו הרגיש בתחילת
הריצה. מה זה סביר? אני חושב שהוא רץ 15.5 כמש ממוצע בסוף, משהו כזה, מה זה 3.50 כזה, אני חושב משהו כזה, אתה יודע, למישהו שמפורק לגמרי, אתה יודע, מזג אוויר כזה כמו שדיברנו עליו, זה, אני לא רוצה להגיד לא מעולם הזה, אבל מרשים מאוד.
כן, כן, מסכים איתך. אז זהו, בוא נדבר על עוד כמה ככה דברים שבולטים שראינו, ואולי אנשים ספציפיים. תגיד לי מתי אני יכול להוציא, להדפיס את המודעות אבל על השיטה הנורווגית. האם כבר אפשר לפרסם את מודעות האבל בעמוד האחורי של העיתון, או ש... כי היה לך איזה עדנת פרנקפורט לפני איזה חודשיים, שלושה, ואמרו, וואלה, תראה מה בלומי עשה בפרנקפורט, רץ 2.32, פירק את התחרות, הוא יהיה בהוואי, הוא מנצח בקלות, אז כנראה שלא.
חיכיתי שתזכיר את הרכבת הנורווגית, תראה, שמע, אני חושב שבאמת, אתה יודע, דיברנו על זה כבר, דיברנו על הרכיבה, אבל כל העניין של ההנהלות כאן, התנהלות כאן, וגם, בוא נדבר רגע גם על התנוחה שלו. אני חושב שהזכרנו אותה בפודקאסט הקודם, שהוא שינה מאוד את התנוחה, אתה יודע, ההקעות האלה, אני חושב שאתה יודע, גם אמרו את זה בשידור, ואני חושב באמת גורם מאוד רציני להקעות אלה, יכול להיות התנוחה הזאת. אתה יודע, וזה שפשוט, אתה יודע, אתה חושב שבאמת בעצימות הזאת שהוא רחב שם, שהוא צריך לדחוף הרבה יותר מה שהוא צריך, בשביל לתפוס את דיטלב, אני לא חושב שהאוכל בכלל, אולי בתנוחה הזאת, מצליח לרדת לו, ואתה יודע, להתעכל.
כן.
תשמע, אני זוכר שאתה סיפרת אליהן משהו דומה שהיה לך, בתנוחה מסוימת שישבת פעם, נכון?
כן, כן, כן. תשמע, זה סוגר כל כך על השרפת ועל הבטן ועל הזה, שאתה כל כך סגור בזווית של האגן, אתה לא מצליח להוריד את האוכל למטה.
כן, ואני, יש לי הרגשה שאנחנו לא נראה יותר את התנוחה הזאת. גם אצלו וגם אצל גוסטב, שלא אמרנו, גוסטב, אלוף העולם לשעבר לפני שנתיים, פרש. עזוב שהוא לא היה מספיק בכושר והכל. אבל כן, שמע, שני הנורווגים, נראה שהם לא היו בכיוון בכלל. ובאמת, אתה יודע, קודם כל, בלומי סיים מקום 36.
סיים, שזה מאוד יפה, לא פרש.
נכון, נכון, לא פרש. ואני חושב שהם כן, הוא גם כן רץ רוב הדרך, כן? הוא פשוט רץ יותר לאט, אנחנו לא רגילים לראות אותו רץ ככה. אבל בוא נגיד שזה בטוח רחוק מאוד ממה שהוא תכנן. אני די בטוח שהוא חשב שהוא מנצח פה בלי יותר מדי, אתה יודע, התעסקויות. אני חושב שהוא בא בכושר C, אבל מצד שני, אתה יודע, כל האימונים האלה, גם לפריז, גם, אתה יודע, לערבב את כל המרחקים ביחד, משהו שם, אתה יודע, על פניו, נכון, אם אתה מסתכל על בסרטונים שלהם, זה הספורטאי הכי חזק בעולם, הם הביאו שתיים מקס הכי מטורף בעולם, זה... אז איך זה יכול להיות, נכון?
נכון, אבל אני אגיד לך משהו. מה שקרה לנורווגים מזכיר לי קצת את אינאוס. אוקיי?
אוקיי, זה השוואה טובה.
אינאוס לפני 10 שנים, אולי אפילו קצת יותר כבר, היו צעד אחד לפני כולם, בטכנולוגיה, בדברים הקטנים, בפרטים הקטנים, באמת, כאילו, אתה יודע, הם היו מחליפים את המזרונים בחדרים, במלונות, בטור דה פרנס. עכשיו, מה שקרה, לאט לאט כולם סגרו עליהם. כל הקבוצות האחרות סגרו עליהם, בטח ובטח הקבוצות עם האמצעים הכלכליים, ויסמה, ואתה יודע, ו-UAE וכל אלה. ואז היתרון של אינאוס הלך ונעלם, כאילו הלך ונעלם, ואולי למעשה אפילו להפך, באיזשהו שלב נראה שוויסמה ו-UAE וזה הם כבר יותר מקצוענים מאינאוס. וזה מה שקרה, וזה מה שקרה לדעתי לנורווגים. בעצם כולם הבינו מה הנורווגים עושים. היתרון שהיה לנורווגים לפני 3-4 שנים הוא כבר לא קיים יותר. היתרון הטכנולוגי של הפרטים הקטנים ושל ה... כל המדידות וכל האמצעים וכל הגאדג'טים וכל הזה, וגם אולי אפילו איך שהם מתאמנים, ובעצם כולם לא רק אישרו איתם קו, כולם עברו אותם.
כן, כן, מה זה עברו? אתה יודע, אני לא יודע אם זה המקרה מייצג, כן? אני שם רגע גם את גוסטב בצד, אבל באמת עם בלומנפלד, אני... אתה יודע, אני קודם כל חייב להגיד שאתה יודע, שמענו את הרעיון איתו אחר כך, והוא כן, אתה יודע, הוא לא מספק תירוצים, הוא מבין שמשהו לא בכיוון. שאלו אותו גם נראה לי אם הוא יישאר עם המאמן שלו, והוא עדיין נראה לי יישאר עם המאמן, כן? אבל אני מאוד מעניין אותי לראות מה צופן לנו העתיד עם החבר'ה האלה, ואני חושב שהם עדיין לא אמרו את המילה האחרונה, כי משהו כזה נותן הרבה מאוד דלק להמשך.
אני מסכים איתך, אני לא הייתי ממהר, אני צוחק כאילו לפעמים על השיטה הנורווגית, וזה כל ההייפ הזה וכל הברנדינג הזה, אני חושב שהם ספורטאים מעולים, והם לפעמים כאילו קצת שכונה בצחוקים שלהם וזה, אבל הם אנשים חכמים, ואני לא הייתי מספיד אותם. אני לא אופתע אם בכמה שנים הקרובות נראה גם את בלומנפלד מנצח את אליפות העולם באיש ברזל וגם את אידן.
כן, אני חושב שבמיוחד אידן, אתה יודע, הוא צריך לחזור עוד, אתה יודע, כמו שצריך, ודווקא אני חושב שממנו נראה עוד הרבה. אני חושב שהוא מתחרה מאוד, מאוד חכם. על פניו, כאילו, פיזיולוגית, הם אף פעם לא מייצגים את גוסטב ברמה של בלומנפלד, כאילו. אבל אני דווקא איכשהו תופס ממנו הרבה יותר.
כן, מבין מה אתה אומר. תשמע, בסוף הבן אדם היה אלוף העולם בחצי, ואלוף העולם במלא, אז אתה יודע. כנראה שהוא לא פרייר. מה, מי עוד היה מעניין ששווה לדבר עליו?
וורף.
כן, קמרון וורף. וואו. תשמע, האמת, האיש הזה מצליח להרשים אותי כל פעם מחדש. והפעם, יותר מאי פעם. ממש, כאילו, ממש. תשמע, הוא שחה סבבה, לא ברמות של הטובים.
בשבילו,
ידענו. כן, ידענו שהוא יצא בכמה דקות פער. תשמע, הוא עדיין שוחה טוב מאוד, כן, לבן אדם שלא היה שחיין. רחב ממש יפה. לא עשה איזה ספליט רכיבה הכי מהיר, או זה כמו פעם, אבל אתה יודע, רחב ברמה של כולם, נקרא לזה, של הרוכבים הטובים. והוא אמר את זה גם לפני התחרות, הוא מאוד מאוד השקיע בריצה שלו, בתקופה האחרונה. ושמע, הוא עשה ספליט ריצה ממש יפה, הוא היה מאוד יציב בריצה. ובסופו של דבר, עקף המון אנשים, וסיים שביעי. בפער לא גדול מאלה שהיו לפניו, עוד פעם למעט לנגה, אבל שמע, וואלה, להוריד את הכובע, באמת, ממש התרשמתי.
כן, גם, אתה יודע, הוא התחרני החכם, אתה יודע, גם ברכיבה, אתה יודע, כמו שאמרנו, הוא כאילו לא רוכב של פעם, אבל אולי, אתה יודע, זה נראה שזה גם בכוונה, אתה יודע, נראה לי הוא גם רחב חכם. כי אחרת, אתה יודע, עם שדה מתחרים כל כך חזק, נכון שהוא חזק והכל, אתה יודע, אבל עם כל החבר'ה שהיו, באמת לסיים בטופ 10, מקום שביעי, והוא רץ, נהיה לי 2.51 או משהו בסגנון, אתה יודע, כמו רוב שאר הגברים שרצו מהר ביום הזה, בוא נגיד ככה, שמע, כן. זה מדהים, מדהים, אתה יודע, הבחור הזה, כאילו אם הייתי שואל אותי פעם לפני שנים, האם זה אפשרי ביצוע כזה, מול שדה מתחרים כזה, בחיים, אתה יודע, לא הייתי מאמר על זה.
מסכים איתך. אז אתה יודע, זה היה יפה לראות מי עוד, סנדרס?
סנדרס.
בוא נדבר על סנדרס.
אופה.
תשמע, אני... סיים מקום 30 ומשהו?
2, נהיה לי 32.
אמרנו, וואלה, הוא יהיה בסדר. כאילו, הוא לא ינצח, אבל הוא יהיה בעניינים. חשבנו.
תראה, אני... יש לי, אתה יודע, אני מאוד עוקב אחריו. אנחנו מאוד, כולם עוקבים אחריו. הבחירה של הלב שלנו הייתה שהוא סיים בטופ 5. אמרנו, זה אפשרי, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, כל הסרטונים האלה גם מאוד גורמים לך לגבש דעה, ואתה יודע, ולרוב אתה יודע, אתה רואה רק לרוב את הסרטונים שלו, הם מאוד מושקעים, ואתה גם חושב שהוא מאוד חזק, וכל הדיבורים האלה, אבל תראה, שורה התחתונה, אני מאוד חיכיתי לסרט של אחרי התחרות שלו, של מה הוא יגיד, איך הוא יסביר את זה. אז אני אגיד לך, הלקח הכי גדול של הלמידה משם שלו, שהוא בעצם למד על עצמו שכביכול הוא יתאמן לא נכון שם. שהוא יתאמן כל הזמן באינטרוולים, כל פעם של 30 דקות, ולא עשה רכיבות יותר ארוכות בעצם בקצב תחרות.
סטדי, כן.
ובעצם... כי אנחנו יודעים הרי שאם אתה רוכב, אתה יודע, לאורך זמן, יש דריפט של הדופק, הדופק עולה, וברור שלא יישאר אותו דבר לאורך כל התחרות. ואני אגיד לך משהו, אולי דעה לא פופולרית, אני אגיד לך, אחרי שראיתי את הסרטון הזה, זה הצבן אותי. כי אמרתי, כאילו, מה, כל הדבר זה הצגה? כי, תראה, איך אני אגיד את זה? אין מצב שאתה כזה מטומטם. כאילו... אתה יודע, הוא מתחיל כל כך הרבה שנים, זה משהו ש... אני לא יודע, אתה יודע, אנחנו אומרים, אם היה לו מאמן, אז המאמן היה אומר לו את זה, אבל אני מצפה גם ממנו לדעת, ואני בטוח שהוא גם יודע, ואולי באיזשהו מקום, הרבה פה זה הצגה שנעשית למען הסרטונים, כי זה פשוט לא נראה לי הגיוני כבר, אני לא... כאילו, זה פשוט לא הגיוני שפרו ברמה כזאת, שכל כך הרבה שנים מתחרה, מגלה שיש דריפט של הדופק, שאתה רוכב לאורך זמן.
אז אני עוקב אחרי סנדרס, נגיד משהו כמו 8 שנים, אוקיי? מההתחלה שהוא עוד היה כותב בסלוטוויץ' והיה עושה כל מיני אימונים הזויים וזה. היו לו 3 תקופות טובות. ואני בכוונה אומר את זה ככה. בראשונה, הוא התאמן אצל דיוויד טילבורי דייביס. בשנייה, הוא התאמן אצל מיקל הידן. בשלישית, שהיא בתחילת השנה הנוכחית, הוא התאמן אצל יאן פרודנו. בתחילת השנה הוא היה טוב. הוא עשה כמה תחרויות ממש יפות. ואמרנו, וואלה, סנדרס בעניינים, הוא לא עושה את ה-T100, הוא ממוקד הוואי, וואו, זה נראה טוב, הוא יהיה השנה בסדר בהוואי. ואז מסתבר שהוא עזב את פרודנו. אוקיי?
ולמה?
כי הוא החליט שאם פרודנו אומר לו לעשות משהו, הוא חייב. וזה משגע אותו.
גם אם יש לו עכשיו שבר בצלע, או לא יודע מה שזה לא יהיה.
כן, שזה הסבר ממש מטומטם. בקיצור, אני חושב שסנדרס לבד הוא אבוד, ואם הוא לא יחזור לעבוד עם מאמן, אנחנו נראה את הדפוס הזה חוזר על עצמו.
כן, ואני אגיד אותו על ההצגה, וזה בסופו של דבר, הוא טוב מאוד בלבנות סיפור. ושהסיפור מתקדם כמו שהוא מתקדם עכשיו, זה נותן עריכות ימים גם ליוטיוב וגם למה שהוא עושה. זה מכניס אחלה כסף, גם צריך להגיד את זה, למרות שהוא תמיד כזה כביכול נגד זה. אבל תראה, כל הדיבורים, כל השיחות שלו, אני יכול להגיד לך שזה לא, אתה יודע, הוא מאוד בתוך זה. ובאיזשהו מקום, אם כל הסיפור הזה פתאום יצליח, אז אתה יודע, שאתה מצליח, בדרך כלל הסיפור נגמר.
נכון.
אז איפשהו בתחושה שלי שיש פה משהו, כי לא יודע, זה כבר לא נראה לי אמיתי, זה הזוי, הזוי. אני, אין לי מילים יותר, אתה יודע, אני מאוד 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 מאוכזב, אני לא יודע אם להגיד ברמה האישית.
כן, לא, אבל זה האיש, הוא הזוי, נו, בואו, אנחנו אוהבים אותו, יש בו משהו מאוד נחמד וחביב, שנורא קל להתחבר אליו, אבל גם משהו הזוי, אין ספק, אתה יודע.
כן, כן. טוב, כמו שאמרנו, הסיפור שלו לא נגמר, הוא רוצה עכשיו גם להשתתף בניס שנה הבאה, וגם אחרי זה בלחזור להוואי, הוא כן אמר שהוא חושב שהוא עדיין לא צריך מאמן, אז בוא נראה, בוא נראה לאן זה הולך, הסיפור יהיה עוד ארוך.
טוב, בוא נדבר רגע אולי שתי מילים על טרבר פולי,
כן.
ששחה לא משהו כמו שידענו שישחה, רחב ממש יפה, עשה ספליט רכיבה של 4 שעות וקצת, כאילו ממש, אתה יודע, ברמות של דיטלה ושל כל הרוכבים החזקים, והתרסק 500 מטר
כן.
מ-T2, כשהוא ניסה להוריד, להוציא את הרגל מהנעל.
איזה פסה.
ומי שעזר לו לקום, זה קרייג אלכסנדר.
אה, באמת?
כן. מסתבר שקרייג אלכסנדר עמד שם, וראה אותו מתרסק, ועזר לו לקום והכל. הוא הגיע ל-T2 איכשהו, אבל שם פינו אותו לטיפול רפואי. שמע, חבל, אם היה יורד לרוץ, היה חוד מעניין. אני חושב שהוא קצת שחצן, וקצת עף על עצמו, אבל יש בו משהו בבחור הזה, הוא מיוחד.
כן, כן, אני גם חושב שנראה ממנו עוד הרבה. צריך גם להגיד שהגיע להוואי איזה יומיים לפני התחרות, בשונה מהרבה אחרים שכבר 3 שבועות שם. הוא כן, רחב, אני חושב שאם הוא רוכב עד הסוף, הוא גם היה לו אחד הספליטים היותר מהירים דעתי. ואנחנו יודעים שהוא רץ מדהים, אז שמע, אני מת לראות אותו בהמשך, ואולי, אתה יודע, תמיד אנחנו רואים כאלה חבר צעירים שמפציעים ככה, אז דעתי הוא באמת יכול להיות אחד הכוכבים של דור העתיד.
מסכים איתך, אני חושב שהוא התרסק בגלל שהוא הגיע יומיים לפני להוואי. הוא לא הכיר את המסלול, הוא לא ידע בכלל איפה את המאמן, הוא לא בדיוק ידע איפה הוא אמור להוריד את הרגל מהנעל, כאילו איפה T2, איפה, אתה יודע, הם כולם רוכבים שם, התחרו שם מלא פעמים, וזהו פעם ראשונה שם.
כן, כן.
ברמה המנטלית, זה שהוא הגיע יומיים לפני להי, זה דווקא יתרון גדול. כי כשאתה על האי, ההתרגשות שנוצרת היא, אתה יודע, קשה להתמודד. כשאתה רואה את כל ההייפ וכל ה...
גם אתה יודע, אתה רואה כל כך הרבה, כולם בכושר.
כן, 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 כן. כשאתה מגיע ברגע האחרון, אני אומר לך, יש לזה יתרון, בקטע המנטלי, כאילו.
כן. טוב, אז שמע, חוץ מזה, שמע, אז מה היה לנו פה בעצם בשנתיים האחרונות, לא, גם בשנתיים השנה, דאבל גרמני, נכון?
כן, כן, לאור פיליפ בנשים, בניס, ולנגה בגברים בהוואי. שמע, מרשים, הגרמנים חוזרים לשלוט.
חוזרים לשלוט ביד רמה.
כן, ממש.
אפילו, אתה יודע, דני בלומנפלד, אתה יודע, שואלי אותו על הרכבת הנורווגית, הוא אומר שהוא צריך ללמוד מהגרמנים.
נכון, שמעתי את זה. כן. שמע, זה יפה, אתה יודע, היה את נורמן בזמנו, ופאריס, וכמובן פרודנו, וקינלי, ושמע, המיתולוגיה הגרמנית הולכת הרבה אחורה בהוואי, וזה יפה לראות, אתה יודע, לאורך השנים, שכל פעם הגרמנים מצליחים לייצר עוד אלוף, או במקרה הזה אלופה.
כן, ואתה יודע, ככה, לפני שאנחנו מסכמים, הזכרת פה את פורדנו, ואני באמת רוצה לשאול אותך שאלה, ואני רוצה שתענה לי מהראש ולא מהלב. אם אתה עכשיו צריך לדרג את הביצועים על האי, ואתה משווה את הביצוע של לנגה מול הביצועים של יאן כאן בעבר, מי לדעתך מתחרה יותר טוב, ואני שואל את זה בכוונה ככה, ולא מי יותר מגיע לו?
ספציפית על בהוואי, לנגה.
לנגה. למה?
כן. כי, תשמע, יאן מעולם לא רץ במהר בהוואי.
ותגיד, זה ש... אתה יודע, הרוב אומרים שלנגה בעצם ישב בדבוקה הרבה מאוד מה... אתה יודע, מהרכיבה הזאת, ובעצם חסך כוחות לריצה הזאת. זה לא גורם לך להתערר בתשובה?
לא. לא.
אוקיי.
תראה, גם יאן, בשנה שהוא היה ממש טוב וניצח וזה, אתה יודע, הוא רחב מטימותי אודונול בזמנו, ואתה יודע, הוא לא רחב באמת לבד. ועוד פעם, יאן ספורטאי מדהים, כן? אתה יודע, בוא במיתולוגיה וזה, יאן יזכר יותר מלנגה, אלא אם לנגה ימשיך נצח בהוואי עוד כמה פעמים, או דברים כאלה, אבל אתה יודע, יאן ניצח באליפות העולם בחצי, אולי בתחרות הכי גדולה אי פעם, ב-2018 בדרום אפריקה, נגד גומז ובראונלי וכל ה... אתה יודע. ועוד עשה מדליה אולימפית, ואני לא משווה ביניהם, אבל ספציפית בהוואי, שמע לנגה הוא פשוט... הוואי זה תפור עליו. היכולת שלו לרוץ שם מהר, היא יוצאת דופן.
כן, אני... שמע, אני מודה שאני מסכים איתך. גם, אתה יודע, אולי הלב שלי רוצה אחרת, אבל הראש זה... אתה צודק. אתה צודק, הוא עשה את ההחלטות החכמות, ועדיין, אתה יודע, גם ברכיבה הזאת הוא רכב 4.06, שזה מטורף. אז אני איתך, אני איתך. אני באמת, לנגה הוא המלך של האי.
אני אמרתי לכם לפני כמה חודשים, יאן פרש בזמן, לא רק בגלל הגיל וזה. אני אומר לך שבדור הנוכחי, היה לו קשה להיות דומיננטי כמו שהוא היה לפני 5-10 שנים.
זה בטוח. ותגיד לי, אם כבר מדברים על פרישות, לנגה צריך לפרוש? פסי?
שמע, אני, אתה יודע, דיברנו על זה בפודקאסט הקודם. לפרוש בסי זה מאוד קשה. כאילו ממש כמו שלנגה עכשיו יפרוש, זה מאוד קשה. אז לצפות את זה ממנו זה אולי קיצוני קצת. אני מקווה שהוא לא יגרור את זה עכשיו, אתה מבין? כאילו, סבבה, אני מבין למה הוא רוצה שנה הבאה, נגיד, לעשות, לחזור לניס, אולי הוא רוצה להתחרות ב-T100, אולי הוא רוצה עוד שנתיים לעשות הוואי. אני מקווה שהוא לא יגרור את זה עד גיל 43 כזה, וכבר יהיה פתטי בשנתיים האחרונות, אתה מבין? לזה אני מתכוון.
כן, כן.
לפרוש עכשיו זה באמת קשה. גם תחשוב, עכשיו הוא יכול לקבל הרבה הסכמים ממש טובים, נגיד, לשנה, שנתיים קדימה, עם כל החברות שהוא עובד איתם. הוא עושה הרבה כסף. אז זה קשה מאוד, זה פיתוי מאוד גדול.
נכון. אני מסכים מאוד. טוב, שמע, נראה לי שדי סיכמנו את הכל. וזהו, סתם, מי שנשאר כאן עד הסוף, אז אני אספר עוד פרט מעניין. השווי שוק של יאן פורדינו, $86 מיליון. השווי שוק של סנדרס, $1.5 מיליון.
וואלה.
פרט ככה, כן, כן.
מדהים. לא, תשמע, יאן הוא בפער אדיר, האתלט הכי עשיר בעולם. הוא הבן אדם הכי חכם, הכי ממולח.
מעורב בהרבה מאוד חברות.
המון, המון.
שאפילו לא מכירים.
הסיבה היחידה שהוא ממשיך להיות פרשן וכל מיני כאלה, זה לשמר את הערך שלו, וזה כדי שיהיה לו מעניין בחיים. תכלס, הוא לא באמת צריך לעבוד. כלומר, הוא יכול עכשיו לפרוש.
נכון.
יש לו נכסים, אתה יודע, גם בספרד, גם באדורה. הוא יכול לפרוש, ללכת לדוג, אבל אתה יודע, הוא גם, אתה יודע, אוהב את הענף, מעורב והכל, ומשמר את הערך שלו כנראה, ואת השווי שוק שלו. אבל זה מעניין, אני רואה אותו מסתובב, פרשן וזה, אתה יודע, אני
לא רואה. כן, גם הוא נראה בכושר, נראה בכושר חבל הזמן.
הוא נראה יותר בכושר מאשר שהוא היה כשהוא התחרע.
נכון, נכון. שזה מפתיע אותי מאוד, שעודיין נשאר ככה.
אני מסכים איתך. זה יפה, אני אוהב לראות ספורטאים שפורשים וממשיכים להתאמן, ובכושר אתה רואה שהם פשוט אוהבים את הענף ואוהבים להתאמן והכל. כן, שמע, אז סיימנו עם פרודנו. אני חושב שמבחינתך אי אפשר לסיים טוב יותר את הפודקאסט הזה מאשר להקדיש כמה דקות ליאן.
כן, אז זה באמת היה פרק מיוחד להוואי, פחות מתאים לכולם, ואני מקווה שעדיין היה מעניין.
ממש.
אחלה. יאללה, ליאור.
יאללה.
אז עד הפעם הבאה.